בוקר טוב לכולנו. אנחנו נעסוק בפרשת השבוע, שהיא פרשת יתרו. נעסוק בנושא, אילו קרבנו לפני הר סיני. לא נתנו את התורה, דיינו. מי שחושב שהגענו לחג הפסח, יש לנו עוד הרבה זמן לפני פסח, היום יום הבחירות, בעצם. עד הבחירות זה גם עניינה של יציאת מצרים, מעבדות לחירות. כל אחד יכול לבחור לפי הבנתו, לפי מצפונו, לפי הרגשתו. ואנחנו נעסוק בשאלה, אילו, מה שאומרים בהגדה של פסח, אילו קרבנו לפני הר סיני, לא נתנו את התורה דיינו. השאלה היא איזה מין דיינו זה? הרי בלי לקבל את התורה זה כשום דבר. מה עשינו לפני הר סיני בלי לקבל את התורה? זה כמו לבוא לחתונה ופתאום מתבטלת החתונה, לא עשינו כלום. אז מה זה נקרא? אילו קרבנו לפני הר סיני, נתנו את התורה דיינו. איזה מעלה זה קרבנו לפני הר סיני? ומה פירוש הביטוי קרבנו? קרבנו, הכוונה, קרבנו זה לזה, או קרבנו לעבודתו? מה הכוונה? נסביר את הביטוי בשני אופנים, אחר כך נסביר את מעלת מעמד הר סיני. ובכן, הדרך הראשונה להסביר את העניין היא מה שהביא הנציב בהקדמתו לספר שמות, שבא הלכות גדולות, קרא לספר שמות בשם חומש שני. ויש מביא שיש שקראו לו ספר הגאולה, כך מביא גם הרמב"ן. למה זה נקרא חומש שני? כי זה שני ליצירה. כלומר, מי שחשב שהיצירה נשלמה כבר בסבב בראשית אחרי שבע ימים, מגלה שמטרת היצירה הייתה הקמתו של עם ישראל והשכנת השכינה בעם ישראל. והשכנת השכינה בעם ישראל מתאפשרת רק אחרי יציאת מצרים, כמו שאמר משה, תעבדון את האלוקים על הער הזה. ובשלושה דברים נכנסו ישראל לברית, במילה, בתבילה ובהרצאה דמים, ומשה זרק את הדם על העם, דם הברית, ואז אם כן, רק בפרשת יתרו, שבו ישראל קיבלו את התורה, נקראו עם סגולה וממלכת כהנים וגוי קדוש, כמו שכתוב בתורה, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, אלה הדברים ועוד בני ישראל. ואתה, אם שמוע תשמעו בקולי ושמרתם את בריתי, והייתם לי סגולה מכל העמים, כי לי כל הארץ. ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, אלה הדברים שדבר בני ישראל. כלומר, שישראל, השם בחר בנו מכל העמים. בברכות, ברכות התורה מברכים, ברוך אתה שנוקר מלך עולם ובחר בנו מכל העמים. שלפי נתן לנו את תורתו. רוצה לדעת שני שלבים הם. שלב הראשון, בחר בנו מכל העמים. אז זה נקרא, בחירת עם ישראל היא דבר גדול. הגיס שלי, רבי נחום לדרר, זכר צדיק לברכה, היה פעם סיפר שהוא היה פעם שמר בכותל. שמר בכותל ניגש אליו איזה גוי אחד. והגוי הזה מאוד התרגש וככה בכה בכותל, אומר לו, מה אתה בוכה, מה אתה מתרגש? אמרו לו, אתה יודע איזה עם מאושר אתם, שאתם הבכירים על ידי הקדוש ברוך הוא, you are chosen by the Lord, you have to know it. כך הוא מתחיל להגיד לו, אומר לו, כן, אני יודע את זה. זאת אומרת, המעלה הראשונה, קרבנו לפני הר סיני, קרבנו לעבודתו, היינו בחירתה של עם ישראל. ועל הבחירה הזאת מסופר באמת בפרשתנו, שכשישראל באו למעמד הר סיני, אז הקדוש ברוך הוא בחר ואמר להם שייתם לי סגולה מכל העמים, כי לי כל הארץ. ובאמת, מאז ירדה אנטישמיות לעולם. מאז שנבחר עם ישראל, כולם שונאים אותנו, כולם עוינים אותנו, מי שראה מבצע עופרת יצוקה, הטילו חרם על הסחורות יהודיות, ויהודי איטליה כבר לא יכולים לשווק את התוצרת שלהם, ובאנגליה הטילו חרם, מה עניינה, מה הם קשורים לקסמים ולישראל, הם יושבים שם באיטליה, אלא ידוע שהגויים שונאים אותנו מאז, בגלל שאנחנו נבחרנו להיות עם סגולה, וכל העמים משתדלים לבטל את הסגולה, אומרים לא, זה היה פעם, כבר השם ביטל את הסגולה, אבל הקדוש ברוך הוא הבטיחנו שבחירת עם ישראל המשיכה בכל הדורות, וזה העניין הראשון שקרבנו לפני הר סיני. לכן בהגדה של פסח אומרים שההכנה למתן תורה הייתה מעמד של קרבנו לפני הר סיני, וזה עניין גדול שהקדוש ברוך הוא קודם כל נכנסו למעמד של ישראל, שלפני כן היה להם מעמד של בני נוח, ועכשיו נכנסו למעמד של ישראל, והשם אמר לנו שאנחנו נהיינו עם סגולה, מלכת כהנים וגוי קדוש. ולכן החומש הזה נקרא אצל הבהג בביא הנציב בשם ספר שני. המובן הוא ספר שני ליצירה, שבספר הראשון יצר את האדם ואת החיות ואת מין האדם ואת נוח, אז עדיין היו כולם במדרגת בני נוח ולא מדרגת ישראל. גם האבות הקדושים עוד לא זכו למתן תורה, לא הגיעו למדרגת ישראל, לכן היה מותר מן הדין לשאת ליעקב שתי החיות, עוד לא במדרגה של ישראל. על בחירת עם ישראל הייתה רק שהגיעו למצב של עם, ממלכת כהנים וגוי קדוש, וזאת היא המעלה של הספר השני, ספר הגאולה, שישראל נגאלים ממצרים, ואז הושגה מטרת היצירה. ואז מתקיים הפסוק בראשית, כמו שרש"י אומר בראשית, בשביל ראשית, בשביל ישראל שנקראו ראשית, עד מתי הוגשמה מטרה זו ויום בספר שני. לכן ספר שמות הוא ספר השני ליצירה, שבו נשלמה מטרה של הקמת עם ישראל. אבל יש עוד פירוש למילה קרבנו לפני הר סיני. קרבנו אותנו לפני הר סיני, קרבנו אותנו להיות לעם אחד, כאיש אחד בלב אחד, כמו שכתוב בתחילת הפרשה של מעמד הר סיני, בחודש השישי יצאנו מארץ מצרים, ביום הזה באו מדבר סיני. זה כתוב, ויסעו מרפידים ויבואו מדבר סיני ויחנו במדבר ויחן שם ישראל נגד ההר. אז כתוב ויסעו מרפידים, הרי ברור שנסעו מרפידים, כי יודע אני שברפידים היו, כמו שכתוב. אז מה זה ויסעו מרפידים? אומר המדרש, ויסעו מרפידים, רפידים זה רפיון הידיים. הסיעו את עצמם מרפיון הידיים ולמדו ממדבר הר סיני משהו. מה מדבר סיני? התורה משולה למדבר. מה המים הולכים למקום הנמוך, שהוא המדבר, כך התורה הולכת למקום הנמוך. הבני ישראל החליטו לוותר על חילוקי הדעות ביניהם, ויחנו במדבר ויחן שם ישראל נגד ההר, כאיש אחד בלב אחד. אם כן, אם בבחירות של היום מתפצלים למפלגות ולחזיתות ולסיעות ולכיתות, הרי נקווה שאחרי הבחירות אז יהיו כולם כאיש אחד בלב אחד, כמו שנאמר ויחן שם ישראל נגד ההר, כמו שרש"י אומר, כל החניות שלהם בתרעומות ובמחלוקת, וחניה זו היא מדרגה של ויחן שם ישראל נגד ההר, אומר המדרש, הגיעה השעה שתן להם תורתי. אז זה גם כן פירוש שני לביטוי אילו קרבנו לפני הר סיני. פירוש של קרבנו, מי קרבנו? המקום קרבנו לעבודתו, בחר אותנו לעם סגולה. פירוש שני, קרבנו קרב אותנו זה לזה, שנהיינו מדרגה של כל ישראל ערבים זה בזה, ויחן שם ישראל נגד ההר כאיש אחד בלב אחד. ואני אזכיר עוד שהביטוי כאיש אחד בלב אחד מופיע גם לא רק אצל ישראל אלא גם אצל המצרים, שכן בפרשת בשלח בשבוע שעבר גם כתוב ביטוי דומה, והנה מצרים ויסוב לישראל את עיניהם והנה מצרים נוסע אחריהם. שם כתוב והנה מצרים נוסע אחריהם בלשון יחיד, בלשון יחיד. אומר רש"י, בלב אחד כאיש אחד. אז השאלה נשאלת היא, למה אצל המצרים כתוב בלב אחד כאיש אחד, ואצל פה אצל ישראל כתוב ויחן ישראל כאיש אחד בלב אחד? מה ההבדל? המתבונן אצל ישראל שם בפרשה, ויסעו ישראל את עיניהם ועיני מצרים נוסע אחריהם, רואה שתגובתם של ישראל לא הייתה שווה. תגובה אחת הייתה ויראו מאוד, ויצעקו בני ישראל השם, ויצעקו לשון תפילה. אחרי זה כתוב ויאמרו בפרשת בשלח, ויאמרו אל משה, הביאן כבר אל מצרים? קטרנו לעמוד במדבר? מה זאת עשית לנו יצאנו מצרים? הלא זה הדבר שדיברנו לך מצרים, הוא חדל ממנו ונעמדה את מצרים, כי טוב לנו עבוד מצרים ותנו מדבר. מה זה אנשים שמצעקו אל השם ככה הם מדברים? זה לא יכול להיות, זה לא אותם האנשים. אומרים חז"ל, דלת כיתות היו על הים, דלת כיתות, היו מפלגות, כמו היום יש מפלגות, גם אז המפלגות. שלום עכשיו, היה גם אז שלום עכשיו. מה אמרו שלום עכשיו? אנחנו נעשה שלום עם המצרים. היה טוב במצרים, מי אומר שהיה רע? נעשה איתם שלום, נחזור למצרים, השתעבדו בנו, ואתה אומר שנמות בים? אומרים, טוב לנו, עבוד את מצרים, אנחנו יכולים להיות עבדים של עם אחר, מלבד שיהיה שלום עכשיו. זה בדיוק הדעה האחת. הדעה השנייה אומרת, מה זאת אומרת? אנחנו נעשה שלום עם המצרים, שיבין אותנו מפרך, אנחנו נקפוץ לים. זה סיעה שנייה, קיצונים לכאן לכאן, המיואשים, אלה שהיום לא הולכים להצביע, הם מיואשים. אז מכאן קריאה לאלה ולאלה, לא להתייאש ולא שלום עכשיו, אלא ויצעקו בני ישראל השם. זה הקטע השלישית שצועקת אל השם בתפילה. והקטע האחרת אומרת, לא, נעשה איתם מלחמה עם המצרים, אנחנו יכולים עליהם, יכולים נגד המצרים. מישהו מהכיתות האלה צודקות? אף אחד מהכיתות לא היו צודקות. אלה שאמרו ניפול לים, זה ייאוש, ניפול לים, יהודי אף פעם לא מתייאש. ייאוש שלא מדעת, אלא מה אומר להם משה? התייצבו, ראו את ישועת השם אשר יעשה לכם היום. אומרת, תצפו לישועת השם. אז בים היו ארבע כיתות. מה יצא מארבע כיתות על הים? אחרי זה כתוב, אחרי זה כתוב, והמים להם חומה ממינם ומשמאלם. מישהו זוכר איך כתוב המילה חומה? בלי וב. אומר רש"י, המים להם חימה. למה היה חימה? למה מצרים לא היה חימה? כי הייתם מפוצלים, הייתם ארבע כיתות, הייתם מפלגות שונות, יש חימה. כלומר, כשעם ישראל מפוצל, יש עליהם מידת הדין. לכן כתוב, המים להם חימה. כלומר, ששר של ים כתרג ואמר, למה נעשה להם ניסים? אין עובדי עבודה זרה, אין עובדי עבודה זרה, למה נעשה להם ניסים? אז זה בגלל שהיו ארבע כיתות על הים. ולעומת המצרים, שהיו מאוחדים, האויבים תמיד מאוחדים. למה האויבים מאוחדים ביניהם? במטרה. לכן שם כתוב, לא כתוב כאיש אחד בלב אחד, כתוב בלב אחד כאיש אחד. הלב האחת, המטרה האחת, גורמת לאויבים גם לעשות שלום בשביל המטרה המשותפת. היו זמנים שגם אומות העולם עושים בבת אחת מלחמה על ישראל ומתאחדים לרגע. לרגע אחד הם עושים ברית ביניהם כדי ללחם עם ישראל. לכן שם כתוב ברש"י, בלב אחד כאיש אחד. איך כתוב אצל בלק ובלעם, עמון ומואב? אומר רש"י, ולא שונאים היו זה את זה עמון ומואב, אלא למה הלכו לבלעם בן בעור עכשיו? שבגלל שאמרו, כלחור חשור את ירק השדה, ובלק מלך למואב בעת ההיא, אומר רש"י, בעת ההיא מינו אותו למלך. למה? פחדו מישראל. כלומר, המטרה המשותפת של שנאת ישראל הוא אשר אמרנו. שנאת ישראל שמתחילה ביסודה, באנטישמיות הקדומה ביותר, שנאת ישראל הזאת שמתחילה מעשיו, יקרבו עם אבל אבי, שנאת ישראל הזאת מביאה ומקרבת אפילו את הגורמים השונאים ביניהם. לכן המצרים היו נוסע אחריהם, היו מדרגה של בלב אחד כאיש אחד, אבל זה רק לשעה, זה לא החזיק הרבה זמן. אבל ישראל שהיו לכיתות כיתות כיתות, זה גרם חימה. מה התשובה לזה לכיתות כיתות? תשובת המשקל הזה פרשתנו, ויחן שם ישראל נגד ההר. זה מה שאמרתי שאומרים, אילו קרבנו לפני הר סיני, זאת תורה דיינו. זאת אומרת, אחדות ישראל היא דבר גדול מאוד, שם ישראל מתלכד ומתאחד. אני מקווה שכתוצאה מהבחירות של היום, יהיה בסוף משנת אחדות לאומית, יהיה בסוף קרבת הדת, יהיה בסוף המחשבה המשותפת, הכוונה המשותפת, הצד שווה שבהן, שלכולם יש מטרה אחת במצב של התייצבו, אורו את ישועת השם. אחרי שהיה את ישועת השם בעופרת יצוקה, יודעים ששמע, יש מי שמסובב את הסביבון בעופרת יצוקה, צריכים להסתכל לישועת השם. לכן נאמר כאן, ויחן שם ישראל נגד ההר, אומר רש"י, כאיש אחד בלב אחד. כי עם ישראל בעצמו הוא מיסודו בעצמו כאיש אחד בלב אחד, מבחינה סגולית, לא שיש להם מטרות, להפך, יש מטרות השונות מעברות את העיניים ועושות מפלגות, מפלגות, מפלגות. כמה מפלגות היום מתחרות בבחירות, מישהו יודע? מספר הרבה, כמה? 32, למה 32? 32 בגימטריה לב, לב זה מה שרש"י אומר, כאיש אחד בלב אחד, כל הלב הזה צריך להתאחד להיות בלב אחד, אז זה מה שרש"י אומר בלב אחד, לכן כתוב, מה? אז לכן רש"י אומר כאיש אחד בלב אחד, כי אצל ישראל הם בעצם יש להם שורש אחד ונשמה אחת ויש סגולת ישראל ויש נשמת ישראל ויש כנסת ישראל. מה? הם מבחוץ, הם אוכלים לנו את הלב. זאת אומרת, הם לא בחשבון, אבל זאת אומרת שה... כן, אז אם כן, אנחנו מתפללים... מים? כן, אנחנו... לא נבראו רעמים אלא לפשט עקמומית שבלב. הם נבראו כדי לפשט עקמומית שבלב. כן. אז אם כן, ויחן שם ישראל נגד ההר, זה המטרה של קרבנו, זה מה שאומרים זה פירוש שני למה שאומרים, אילו קרבנו לפני הר סיני, תנו את התורה. למה קרבנו, יש אמרתי שתי פירושים, קרבנו המקום לעבודתו, עם סגולה, וקרבנו בינינו, קרבנו, בזכות הר סיני, קרבנו להיות, ואיכן שם ישראל נגד הר, אז זה בעצמו, אחדות ישראל דבר גדול. אני מקווה שמתוך הבחירות האלה, גם נגיע למצב של ממשלת אחדות לאומית, של ואיכן שם ישראל נגד הר, זה עניין של קירוב ישראל, ואיכן ישראל נגד הר. אבל יש עוד עניין של חשיבות של מעמד הר סיני, על פי מה שכותב הרמב״ם, שמחוץ, מלבד חשיבות של התורה אשר קיבלנו בסיני, יש גם חשיבות לעצם המעמד של הר סיני, שהתורה מצווה אותנו לזכור את מעמד הר סיני, כמו שכתוב רק בספר דברים, רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, פן יסור אלוהיך, ודעתם לבניך ולבני בניך, יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בחורב. העמידה לפני השם בחורב היא כבר מדרגה גבוהה. וזה גם מבחינת קרבנו לפני הר סיני. פה באים למובן הנוסף. ואני אסביר גם את זה בשתי פנים. בשתי פנים את העניין של זכירת מעמד הר סיני, ומה זה קרבנו לפני הר סיני, באיזה מובן. הרמב״ם כותב בהלכות יסודי התורה, פרק שביעי, מיסודי הדת לידע שהכל מנבא את בני אדם, ואין הנבואה חלה אל החכם, גדול, בחוכמה, גיבור במידותיו, וכו'. צריך הרמב״ם שיהיה לו רוב השלמויות, שלמויות השכליות, שלמות המידות, זה שהנבואה שורה על נביא מישראל. אבל במעמד הר סיני זכו כל ישראל למדרגת הנבואה. אומר הכוזרי, שמה זה בא להראות? בא להראות הדרך העוצמה גם של אהבת השם לישראל, והדרך הכוח של עם ישראל, שאם באמת עם ישראל רואים לקבל את התורה, או שהמלאכים צדקו במה שאמרו, תנה הודך על השמיים, שהתורה לא מתאימה לבני אדם, התורה לא מתאימה לחיים המציאותיים, שהרבה אנשים אומרים, התורה היא בספר תורה בארון, אבל בחיים היא לא מתאימה. בא מעמד הר סיני ואומר, תשמעו, אם אין ישראל נביאים, בני נביאים הם, אבל מעמד הר סיני הוא כולם נביאים, לרגע אחד לשעה אחת, מעמד הר סיני שמעו כולם את כל השם מדבר. שמעו כולם איך השם מדבר עם משה, ואמרו ישראל נעשה ונשמע. אז הקירוב הזה במעמד הר סיני היה בדרגה של נבואה, שכל ישראל ראו איך השם מדבר עם משה, וכל ישראל שמעו לפחות, אומרים חז"ל, שתי הדיברות הראשונות, אנוכי ולא יהיה לך, מפי הגבורה שמענו, אחר כך כבר לא יכלו לראות את האש הגדולה הזאת. אז הקירוב הזה לפני הר סיני מראה על הפוטנציאל העצום שיש בעם ישראל, שהם ראויים לנבואה, שהם עם השם. שמה תאמר, אולי הנבואה היא שייכת ליחידים, שייכת ליחידי סגולה, אבל מי אומר שכל עם ישראל יכול להתקרב אל הקדוש ברוך הוא? תמוד לומר, מעמד הר סיני שבו השם קרבנו לפני הר סיני וזיכה אותנו למעלת הנבואה, אז מה את גודל החשיבות שהשכינה שורה בעם ישראל בהמונים גדולים. ככה מסביר הכוזרי את חשיבות מעמד הר סיני לדורות, ללמד אותנו שהשכינה שורה בעם ישראל לדורות. ולכן באמת החשיבות הגדולה לזכור את מעמד הר סיני בלב ועשה. איך בלב? ישמע לך פן תשכח את הדברים האלה אשר ראו עיניך, פן יסור מלבבך כל ימי חייך, מצוות עשה ולתם לבניך ולבני בניך. זה לדעת שהקירוב לפני הר סיני היה קירוב כזה גדול, לא רק שמחר בנו מכל העמים ולא רק שנתן לנו את תורתו, אלא שכל ישראל זכו לדרגת הנבואה שהיא הקרבה הגדולה לאלוקים. זה פן אחד של המעמד של עוד לפני, עוד חוץ מתן תורה, עצם מעמד, חשיבות המעמד של הר סיני. ויש חשיבות נוספת של מעמד הר סיני, והיא אימות נבואתו של משה, אימות באלף, כמו שכותב הרמב"ם בפרק ח', שאצל משה רבנו יש שני פסוקים. במצרים נאמר למשה רבנו, וגם בך יאמינו לעולם. כלומר השם אומר למשה, וגם בך יאמינו לעולם. אבל הרי בפרשת בשלח, בקריאת ים סוף, כתוב, ויאמינו בשם ומשה עבדו, אומר הרמב״ם נכון, זאת אמונה לשעה. אבל יאמינו בשם ומשה עבדו, זה אמונה לדורות. כמו שהרמב״ם מסביר, שמשה רבנו לא האמינו בו ישראל לפני האותות שעשה. שמאמין על פי האותות, אומר הרמב"ם, יש בליבו דופי, שאפשר שיעשה את האות בלט וכישוף, אלא כל האותות שעשה משה במדבר לפי הצורך הסעם, לא להביא ראיה לנבואה. היה זה להשקיע את המצרים בים, השקיע אותם בים. היה זה לקרוא את הים וצלילם בתוכו, יצלם בתוכו. צרכנו למזון, הוריד את המן, צמאו, בקה להם את האבן, והוריד להם מים, וברכו עליה, על המים, ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדורו. אם כן, כל מה שישראל היה להם במדבר, לפי הצורך. הבמה האמינו במשה, אומר הרמב״ם, במעמד הר סיני, שעינינו ראו ולא זר, ואוזנינו ראו ולא אחר, ואוזנינו שמעו ולא אחר, את האש, הקולות והלפידים, והוא ניגש אל הערפל, והכל מדבר אליו, ואנו שומעים משה משה, לך אמור להם כך וכך. וכן הוא אומר, פנים בפנים דיבר השם עמכם. זה מתאים לכוזרי. פנים בפנים דיבר השם עמכם, למר שהשכינה שורה בעם ישראל. ואומר, לא את אבותינו קראת השם את הברית הזאת. ומניין שמעמד הר סיני לבדו, היא הראיה לנבואתו שהיא אמת, שנאמר, הנה אנוכי בא אליך באב וענן. השם מבטיח למשה, בעבור ישמע מדברים, אך וגם בך יאמינו לעולם. בגלל שקודם דבר זה לא האמינו בו נאמנות שיומנת לעולם. נמצא שכל ישראל עדים על נבואתו של משה. כמו בחתונה יש שני עדים שמעידים על החתן והכלה, והחתן והכלה אומר להם אתם עדיי, ככה כל ישראל עדים על אימות נבואתו של משה. זה מזכיר מה שמפרש המהרש"א את המילים ברוך אתה, וברכות החתונה אומרים ברוך אתה השם מקדש עמו ישראל לחופה וקידושין. שואל המהרש"א, מתי יש חופה וקידושין מקדש עמו ישראל? מתי היה לעם ישראל חופה וקידושין? אומר המהרש"א, קידושין במעמד הר סיני וחופה בענן שחופף על המשכן. אז הרי בקידושין צריך עדים, מי זה העדים? תשובה אומר הרמב״ם, שכל ישראל עדים לנבואתו של משה, ואינו צריך לעשות להם אות. ומה הם עדים? איך השם מדבר עם משה? נפקא מינה, מה? נפקא מינה, ברמב״ם, נמצא שמה שאנחנו מאמינים במשה, זה בגלל שכולנו היינו עדים לנבואת משה במעמד הר סיני. נפקא מינה, ישעיהו, ירמיהו ויחזקאל. מי אמר לשים אותם בתנ״ך? מי אמר להאמין להם? מי אמר שהם נביאי אמת? תשובה, משה כתב בתורה, כי יקום מקרבך נביא או חולם חלום, תלך עוד מופת לשמוע לנביא. אנחנו שומעים לנביא בגלל שמשה ציווה בתורה לשמוע לנביא. אבל מי אמר שציווי משה אמת? שהרי כולנו עדים על נבואתו של משה. נמצא שאימות נבואתו של משה זה הבסיס לכל התורה כולה ולכל הנבואה לעתיד שמשה ציווה לשמוע לכל הנביאים. נפקא מינה, אם יבוא נביא אחר ויכחיש נבואתו של משה ויגיד עכשיו מזרח תיכון חדש, אתם היהודים מרובעים, עושים תפילין מרובעים ושחורים, עכשיו מזרח תיכון חדש, עושים לבן ועגול כמו ביצה של יונה, זמן השלום הגיע, תעשו תפילין עגולים ולבנים, מה אתם עושים אלפים שנה מרובעים ושחורים? אז מה הדין? ואומר כך ציווה לי השם, נותן אות ומופת, למי נאמין? למשה או לזה? תשובה, ציווה משה בתורה, שמשה הוא גדול הנביאים, שכבר אין נבואתו של משה, וכל נביא שיכחיש נבואתו של משה, הרי זה נביא שקר, נביא בחנק. קראתי בספר כמה יגאל ידין התרגש בחפירות המצדה, חפר חפר במצדה ומצא תפילין, מצא תפילין, מה? של רש"י, מצא תפילין במצדה. כמה התרגש מהדבר הזה? שאלו אותו אחרי זה, תגיד לי, הנחת תפילין? אמר לא. אחרי זה סיפרו לו על איזה חייל אחד שמסר נפשו להניח תפילין ובסוף נהרג, ואימא שלו באה ואמרה לו תניח את התפילין של החייל, אז הוא הסכים להניח תפילין. אז הוא כן הניח תפילין. אז רואים איזה כמה התרגש שמצא תפילין, חשבתי שאולי היה מוצא אצל אבא שלו בבית תפילין, זה אותו תפילין למצוא במצדה. כי במצדה מצא תפילין שלא הניחו אותם אלפים שנה. היה מוצא בבית, הניחו אותם היום, דבר יותר גדול. כמסורת של עם ישראל נמשכת מדור דור דור, שאב לא משקר את בנו, וזה מה שכתוב, ונתם לבניך ולבני בניך. כל אב אומר את האמת לבניו, וכל סבא אומר את האמת לנכדיו, אז יש מצווה ושיננתם לבניך, שכל אבא שיודע ילמד את בנו. אז המשכיות התורה בעם ישראל על ידי מה מושגת? על ידי מעמד הר סיני. נמצא שלא רק מתן תורה בהר סיני, שהוא היה מעמד חד פעמי של מתן תורה, אלא מתן תורה זה מאפשר את המשך נבואתו של משה לדורות, ואת הנצחת נבואתו של משה לדורות, שאי אפשר להכחיש אותה, וכל זה בזכות מעמד הר סיני. אז אם כן, קירוב, לסיכום העניין יאמר, שקירוב ישראל לפני הר סיני, יש לו כמה פנים. אחד, קירוב ישראל כהכנה לפני מתן תורה, וזה בבחינת, ויחן ישראל שם נגד ההר, זה הקירוב של קרבנו זה לזה. אחר כך, בשלב, הודות לקירוב הזה, זכינו לבחירתו של עם ישראל, קרבנו המקום לעבודתו במובן של עם סגולה, ממלכת כהנים וגוי קדוש, הרי המובן השני, והמובן השלישי של קרבנו לפני הר סיני, קרבנו במובן של קרובים אל הקדוש ברוך הוא, שזכינו למעמד הנבואה, ועד ישראל זכו לקרבה גדולה אל הקדוש ברוך הוא, שישרה עליהם את שכינתו, וזכו למעמד הנבואה, ועד ישראל היו לא רק בני נביאים, היו ממש נביאים. והדבר הנוסף אומר הרמב״ם, שזכינו לראות על מדר סיני, זכינו לראות את עימות נבואתו של משה. וכל זה עוד חוץ למתן תורה שקיבלנו את התורה. אנחנו מברכים כל יום את הברכה שבחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. שני חלקים בברכה, אחד ברכה על בחירת עם ישראל ואחד על נתינת התורה. ומכיוון שבחר בנו מכל העמים ונתן לנו תורתו, אז זה הבחירה של הקדוש ברוך הוא. מכאן שגם כשאנחנו בוחרים היום את הבחירות שלנו, זה עוד מקביל לבחירה של הקדוש ברוך הוא. צריכים לבחור במפלגה הראויה שדוגלת בשלמותו של עם ישראל ובכוח התורה לעם ישראל, ודוגלת בארץ ישראל ובעם ישראל. אז אם כן, כוח הזה של אחדות ישראל היא רצון שיחזור למחננו בפנת ויחן שם ישראל נגד ההר. מכן לכל הציבור ולכל עם ישראל בחירות טובות, הבוחר בתורה ומשה עבדו וישראל עמו, ונזכה בזאת השם להשיב השופטה כבראשונה ויוצר כבתחילה, כי אנחנו ירצה לקריה נאמנה. שבת שלום.